נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ט, שופטים א'. השיחה מדברת בנוגע להבדל בין מלך לנשיא. לכאורה זה נשמע כמילים נרדפות, אבל לפי איך שנלמד נראה שבלשון התורה ובוודאי בלשון חכמים יש הבדל בין התואר מלך לתואר נשיא. מלך יש לו תפקיד מסוים ולנשיא יש תפקיד שונה, ולכן גם הדימוי שמדמים את המלך ואת הנשיא, הדימוי הוא דימוי שונה. הדברים מתייחסים ביחס לנאמר בפרשה, שום תשים עליך מלך. זו מצווה למנות מלך. נאמר על זה בתשובות הרשב"א שהמלך הוא כציבור, שהציבור וכל ישראל תלויים בו. כך גם מצינו במדרש תנחומה, נאמר שראש הדור הוא כל הדור. רש"י מביא את זה בפירושו על התורה, שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. כלומר, למלך בתורה יש אחריות וחשיבותו הוא כמו כל הדור, כל הציבור. הרמב״ם משווה את המלך ללב. בלשון הרמב״ם בהלכות מלכים, המלך ליבו לב כל קהל ישראל. הסיבה הפשוטה שהרמב״ם משווה את המלך ללב, כשם שחיות כל הגוף תלויה בלב, כך כל עם ישראל תלויים במלך. כלומר, עם ישראל הם האיברים והמלך הוא הלב שבו תלויים כל קהל ישראל. עלינו להתבונן למה יותר מתאים הדימוי למלך, האם ללב או למוח. אמת, עברי הגוף מקבלים את חיותם מן הלב, אבל ההנהגה של כל העברים תלויה במוח. הראש מכונה מלך על כל העברים. מדוע אנחנו משווים את המלך שהוא מנהיג ועליו נאמר אשר יוציאם ואשר יביאם, אנחנו משווים אותו כרועה וכלב כל קהל ישראל? כלומר, מה מתאים יותר להשוות את המלך? לראש ומוח, שהוא מנהיג את כל האיברים כולם, או ללב? בפשטות נראה שיותר מתאים לומר שהמלך הוא מוח. כשם שהמוח מנהיג את כל האיברים, כך המלך מנהיג את כל הציבור כולו. אבל הרמב״ם קורא למלך דווקא לב. אנחנו נלמד ונראה שיש הבדל בהגדרה במוח ובלב ביחס לעברי האדם, בחשיבות של המוח ביחס לעברים ובחשיבות של הלב ביחס לעברים, למרות שהן המוח והן הלב הן איברים כלליים, ולפי זה נבין יותר את ההבדל בין המושג מלך למושג נשיא. בתורה שבכתב המלך והנשיא נקראים באותו שם. מלך ונשיא זה דבר אחד. התורה אומרת אשר נשיא יחטא. מי זה נשיא? נאמר במשנה איזהו נשיא זה מלך שאין על גביו אלא השם אלוקיו. מלך המשיח מכונה בנבואת יחזקאל נשיא. כלומר, מלך ונשיא, למרות שיכול להיות גם נשיא של שבט, אבל התואר מלך בתורה הוא נראה שהוא למעלה מנשיא, אבל בעצם בלשון התורה מלך ונשיא שווים. ולפי זה שמלך מתאר משהו עוד יותר גבוה מנשיא גם, כי נשיא יכול להיות גם נשיא של שבט, אבל מלך בוודאי שהוא יותר גדול מנשיא. מדוע אנחנו משווים את המלך דווקא ללב כל קהל ישראל ולא לראש, שהראש מנהיג את האיברים כולם? בלשון חכמים, כלומר בתלמוד, אנחנו רואים הבדל מהותי בין התואר מלך לנשיא. כאן אנחנו רואים הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב משווה את המלך והנשיא, למרות שגם בתורה שבכתב יש מושג של נשיא שבט, אבל בתורה שבעל פה, כלומר בלשון חכמים, אנחנו רואים הבדל מהותי בין התואר מלך ונשיא. מלך, כלשון התורה, זה מלך. נשיא יכול להיות נשיא סנהדרין, יכול להיות נשיא ביחס לעניינים רוחניים. אנחנו מוצאים במשנה שנאמר נשיא ואב בית דין. הלל קראו לו נשיא ישראל, הלל ושמעון יקראו נשיאים. בתלמוד כמה וכמה מגדולי התנאים נקראים בשם נשיאים. ובאותו זמן היו מלכים כשרים בישראל שחלו עליהם דיני מלך. בהלכה אנחנו רואים הבדל מהותי בין מלך לנשיא. נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כבוד המלכות, המלך לא יכול למחול על זה. מה ההבדל בין מלך לנשיא בלשון חכמים, במשמעות הפשוטה של הדברים? מלך עניינו לעשות משפט ומלחמות. אשר יוציאם ואשר יביאם. תפקיד של המלך לנהל את העם. אבל אין מתפקידו של המלך ללמד, להורות דינים. למלכי ישראל אסור לדון, ואסור לדון אותם. מלכי ישראל לא מושיבים אותם בסנהדרין. הסנהדרין זה המקום שמלמד תורה לעם ישראל. זה המקום ששופטים ומכריעים בדיני התורה. מלכי ישראל בפירוש אין מקומם בסנהדרין. שאומרים שהמלך עניינו לעשות משפט, אין הכוונה שהמלך חוקר ודורש או פוסק דין. כוונה שהמלך עושה משפט ומבצע את אותם דברים שאמרו הבית הדין, את אותם דברים שאמרו הסנהדרין, המלך עניינו לבצע. לעתים המלך רואה שהשעה צריכה והוא נוקט באיזה הליך משפטי, כלומר באיזה צד ביצועי, על מנת לסדר את אותו מצב שכרגע מתרחש. כלומר המלך תפקידו זה תפקיד ביצועי של הנהלת העם והארץ כרצון הסנהדרין. נשיא לאידך בלשון חכמים עניינו ללמד. מי זה ראש הסנהדרין שהוא נקרא הנשיא? הגדול בחוכמה שבכולן, שמושיבים אותו ראש עליהן, הוא ראש הישיבה, הוא נקרא נשיא, הוא אלו שעליהם הרמב״ם אומר עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. יוצא מן הכלל משה רבינו, שאצלו ראינו שמלבד זה שהוא היה מלמד תורה, הוא גם היה זה שהיה מלך ודאג לעם ישראל לכל צורכיהם. עניין שני בו אנחנו רואים הבדל בין מלך ונשיא. מלך, העם צריך לספק לו את כל מה שהוא רוצה. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שהמלך יכול לקחת מהעם גיבורים למרכבתו, לרוץ לפניו. הוא לוקח בעלי אומנות כדי שישרתו בארמונו. הוא לוקח שדות שהוא צריך לצורכי המלוכה. יש לו מעשר ממה שאנשים זורים. כלומר, כל צורכי המלוכה באים מהעם. נשיא, הוא גם מקבל משכורת ציבורית, כמו כל פרנס ציבור שמקבל את המשכורת שלו מהציבור, אבל הוא מקבל קצבה מסוימת תמורת העבודה הספציפית שהוא משרת את העם. אבל הוא לא כמו מלך שהעם מספק למלך את כל הבקשות. כלומר, למלך יש רשות על פי תורה לבקש כל דבר. מלך פורץ גדר, כל ענייני העם שייכים למלך. המלך מותר לו לקחת מהעם כל מה שהוא צריך. נשיא שבא ללמד תורה, הוא אוחז בתפקיד ציבורי, הוא מקבל את המשכורת הקבועה, מה שמגיע לנשיא. אבל אין לו את הדינים הללו שמותר לו לקחת מהעם גיבורים או אנשי חי. אם כן, בלשון חכמים הדברים מאוד ברורים. מלך זה מי שהוא אחראי על העם כולו, מקבל את צרכיו מהעם כולו, יכול להשתמש בעם כרצונו, ועניינו לעשות משפט ומלחמה, כלומר לנהל את העם. נשיא עניינו תורה, ללמד, להורות. כלומר המלך בעצם מבצע את מה שאומרים בית הדין. מלבד אותם עניינים שהמלך לבד דואג לצורכי העם, לפרנסתו. הנקודה הזו שהזכרנו עכשיו, שההבדל בין מלך לנשיא, שכל צורכי המלך באים מהעם, הוא הרי המלך. ממי הוא מקבל את צרכיו? מהעם. מצביע לנו על דבר מאוד מעניין של דבר והיפוכו. מצד אחד, אנחנו רואים בזה את העוצמה של המלך, שכל העם וכל הרכוש של העם שייך למלך. על דרך מה שלמדנו, מה שקנה עבד קנה רבו. המלך יכול לקחת מה שהוא רוצה כרצונו. זה מראה לנו את העוצמה של המלך. לאידך, זה מראה לנו את החולשה של המלך. הוא תלוי בעם. אין מלך בלא עם. כל מה שיש לו, הכל זה מהעם. אין לו משהו ששלו. אדם פשוט שחי במדינה, איך הוא מקבל את הפרנסה שלו? הוא עובד באיזה פרנסה שהשם בירך אותו בכל אשר תעשה, והוא מקבל את הפרנסה שלו בכוח זה שהוא עושה משהו. כלומר, זה לא כמתנה, אלא פשוט זה תגמול ושכר על מה שהוא עובד. אז באמת אין לו את הכל, אבל מה שיש לו מגיע לו מכיוון שהוא עבד על זה. המלך אין לו כלום מצד עצמו, כל צרכיו הוא מקבל מהעם. כלומר העוצמה שלו, שהוא הכל יכול לקבל ולקחת, הכל תלויה בעם. אין מלך בלא עם. זה מזכיר לנו את מה שלמדנו בחסידות, מלכות לית לה מגרמה כלום. ספירת המלכות אין לה מעצמה כלום, היא הכל מקבלת מהספירות שלפניה. גם המלך, כל מה שהוא מקבל, הוא מקבל מהציבור. איך מסתדרים הצדדים ההפוכים? היא הנותנת. מכיוון שכל המהות של המלך, בתור מלך, אשר יוציאם ואשר יביאם, כל עניינו לעמוד ולשרת את העם, זה עניינו. לכן הוא מקבל את כל צרכיו מהעם. מכיוון שכל עניינו זה אחריות על העם ועל הציבור כולו, כמו שהבאנו בתחילת הדברים, שהמלך הוא כציבור וכל הדור תלוי בו, לכן כל המהות שלו הכל הוא מקבל מהעם. לפי זה נבין היטב למה המלך דומה יותר, ללב או למוח. לפי דברינו הדברים יובנו. המלך דומה יותר ללב והנשיא דומה יותר למוח. המלך דומה ללב, מה ההבדל בין לב למוח? בלב קיימת תנועה מתמדת, רצו ושוב. מלשון הזוהר, תפיקו דליבה, הלב דופק, ללא הפסקה. במוח אין תנועה. המוח באמת מנהיג, ממנו יש חיות לכל הגוף, אבל המוח עצמו נמצא בתנועה של מנוחה. נקודה שנייה, הלב הוא חלש מכל האיברים, אפילו יותר חלש מהמוח. בלשון של הזוהר, ליבה, הלב, היא רכיך וחליש, רך וחלש. שתי התכונות הללו, שבלב יש כל הזמן תנועה של רצו ושוב, והלב הוא רך וחלש יותר מכל שאר האיברים, קשורים זה בזה. כי כל המציאות של הלב זה חיות האיברים. אין לו עניין לכשעצמו, כל עניינו זה להחיות את הגוף. ולכן הוא נמצא כל הזמן בתנועה, כי כל הזמן עניינו הרי להחיות את הגוף. כל המציאות שלו בתור איבר של לב, עניינו להחיות את איברי הגוף. כלומר אין לו מציאות עצמאית לכשעצמו, עניינו להחיות את עברי הגוף, ולכן המציאות שלו מציאות חלשה, מכיוון שהוא לא קיים כעיוור בפני עצמו, הוא קיים לצורך העיוורים האחרים. לעידך המוח, המוח מרוחק מעברי הגוף, הוא מקור החיות לגוף, אבל הוא מובדל מהם, יש לו מציאות עצמאית. נכון שממנו יש חיות לעיוורים, אבל הוא לא נמצא בתנועה כל הזמן. הפוך, המוח נמצא ברוגע, הוא מובדל מעברי הגוף, והוא לא רך וחלש, כי יש לו מציאות עצמאית. לכן שמדברים על מלך ישראל, שעניינו אשר יוציאם ואשר יביאם, שכל עניינו לשרת את העם כל הזמן, משווה הרמב״ם את המלך דווקא ללב. כי כשם של הלב יש את החולשה, שהוא מקבל את הכל מהעיוורים, וכל עניינו להחיות את העיוורים, והוא נמצא בתנועה מתמדת, גם המלך. המלך כל הזמן צריך לחשוב על צורכי המדינה, אשר יוציאם ואשר יביאם. מהות המלכות, זה לשרת את העם. לכן במציאות של המלך מצד עצמו יש חולשה במציאות שלו לעומת שאר העם, כי הוא מקבל את צורכיהם רק מהעם, כי כל עניינו אשר יוציאם ואשר יביאם. זה מה שאומרים שמלך משכמו ומעלה גבוה מכל העם, זה מתי שהמלך בעצמותו. אבל ברגע שהמלך נהיה מלך בפועל, כל עניינו להניג את העם ולהניג את פשוטי העם עד שואב מים. כלומר, עניינו העצמי זה מה שהוא, אבל בתור מלך שיושב על כיסא המלכות, עניינו כל הזמן לשרת את העם. לכן שהרמב״ם מדבר על מלך ישראל, הוא משווה אותו ללב. כל עניינו לדאוג לעם, הוא חי מהעם, הוא מקבל את החיות שלו מהעם, ועניינו זה העם. הנקודה הזו של ההבדל בין המוח ללב, זה גם קיים אצל האדם בחיים האישיים שלו. מה ההבדל בין השכל שנמצא במוח לרגשות שנמצאים בלב? שכל, שזה הבנת העניין, יכול להתבצע רק שהאדם מובדל מאותו דבר שהוא רוצה להבין. בלשון הרגילה, השכל חייב להיות אובייקטיבי לחלוטין. אם השכל מעורב באיזה רגש לעניין עליו דנים, זה שוחד שמטה את השכל, ולעולם לא נבין את הדברים לאשורם. כשרוצים להבין דבר לאשורו, צריך להיות במקום שאתה מנותק לחלוטין מהדבר. רק אז אתה יכול להבין את הדברים כראוי. כלומר, השכל שבמוח צריך להיות מרוחק מכל אינטרס. כמו שהמוח הוא עיוור בפני עצמו, שעניינו להניג את העיוורים, אבל הוא לכשעצמו קולט את הדברים לכשעצמם. מידות שנמצאות בלב, כל המושג של הרגשות של האדם, אני מתקרב לדבר, אני מכיר אותו, אני אוהב אותו, אני מתעורר ברגש של קירוב, באהבה, או ברגש הפוך של סלידה ושנאה, כי אני מתקרב לדבר. כלומר, כל המציאות של הלב זה התייחסות למה שאני רואה באופן אישי, וכל המציאות של המוח זה הסתכלות על הדבר באופן מרומם. אם כן, ההבדל שאמרנו בין המוח והלב בגשמיות, שהלב עניינו איבר ומכונה שכל הזמן מעבירה חיות לעברי הגוף, מתייחס כל הזמן לעברי הגוף, זה המידות שבלב. התייחסות כל הזמן לאותם דברים שאני רואה ומבחין ומתרגש או סולד מהם. מוח הפוך, מרוחק, אני צריך להתנתק מהדבר כדי לדון על הדבר בצורה אמיתית. ולכן המהות של המידות זה התפעלות, תנועה. כמו שבלב יש רצו ושוב, גם במידות יש כל הזמן קטנות וגדלות. ילד קטן, המידות שלו בהגבהה, אדם מבוגר, המידות שלו יותר בהתיישבות. אבל כל המציאות של המידות זה התפעלות ותנועה. ברגשות יש כל הזמן עליות וירידות. שכל הפוך דורש מאדם התיישבות, מנוחה, דווקא שאדם בהתיישבות יכול להבין את הדברים. לכן אנחנו רואים דבר נוסף, שהמידות יכולות להשתנות כל הזמן. הן עלולות להשתנות. שכל אמיתי לא משתנה. ברגע שאדם מגיע למסקנה שכלית, לאחר דיון אובייקטיבי ואמיתי, ברגע שהוא הגיע למסקנה השכלית, הוא בתוקף גדול והוא לא משתנה. כלומר, יכול להיות בשכל שינויים כל זמן שלא הגעתי לעומק הסוגיה. ברגע שדנתי בדברים לאחר שקלא וטריא, והבנתי את הדברים בצורה אובייקטיבית אמיתית, והגעתי לשכל אמיתי, אם זה שכל אמיתי, הוא לעולם לא משתנה. שכל שמשתנה כי הוא לא שכל אמיתי. כלומר, לא עשיתי את החושבים נכון. שכל אמיתי הוא שכל יציב. מידות לאידך, אדם לא משתנה בעל חסד, לא משתנה להיות בעל גבורה. בעל גבורה לא משתנה להיות חסד. אבל מישהו בעל חסד, לעתים החסד שלו מאוד גבוה, לפעמים נמוך. בתוך המידות עצמם, במה שהמידה שלו מאירה, יש לו כל הזמן התפעלות רצו ושוב. כמו שאמרנו, בלב יש דפיקות כל הזמן, לפעמים יותר חזק, פחות חזק, זה כמו שהמידות, יש מעלה ומטה במידות. במידות יש כל הזמן התפעלות, ויש מעלה ומטה. אם כן, לאחר שהבנו היטב את ההבדל בין המוח והלב, אין בתור המציאות של המלכות, ואין באדם הפרטי השכל לעומת הרגשות והמידות, לפי זה אנחנו יכולים להבין היטב את ההבדל בין מלך לנשיא. מלך שעניינו אשר יוציאם ואשר יביאם, שהוא משקיע את עצמו ומונח ומלביש את עצמו כל הזמן בצורכי העם, הוא דואג ויורד לפרטים, זה כמו הלב שמחיה את האיברים. הוא לא צריך להורות, לפסוק דינים. המושג של שקלא וטריא, דיונים ולהחליט מה צריכה להיות ההחלטה, זה התפקיד של הנשיא. הנשיא שיושב בסנהדרין, הראשי ישיבות, שהם מובדלים מהעם, עניינם לשבת ולהגות בתורה, העניין שלהם זה להיות ראש ומוח. הם לומדים את התורה, פוסקים את הדינים, כדי לומר מה הרצון האלוקי באמת על פי חוכמת התורה. ולכן, מצד אחד, לנשיא אתה קורא בשם מוח. כי סוף כל סוף, גם מה שהמלך מנהיג את המדינה, הוא מנהיג את זה לפי ההוראות של הנשיא של הסנהדרין. בנקודה הזאת הנשיא יקרא בשם מוח, כי הוא נותן את ההבנה ואת ההכוונה על פי תורה איך צריכים להתנהג. בנקודה הזאת אומרים שהנשיא הוא הכל, כי בעצם גם מה שהמלך מנהיג את העם, הוא מנהיג הרי לפי ההוראות של הנשיא שלמד את חוכמת התורה באופן אמיתי והביא את פסקי התורה. בנקודה הזאת דווקא הנשיא שעניינו תורה, הוא ייקרא בשם מוח, והוא זה שכל הדור הולך אחריו, כל העיוורים כולל המלך שעניינו להניג את המדינה, מקבל את ההוראות מהראשי ישיבות, מהסנהדרין, שעניינם נשיאי ישראל מוח. אבל בנקודה המעשית בפועל, מי דואג לצורכי העם? מי חושב עליה? מי נכנס להתעסק בצורכיהם? זה המלך שהוא נקרא לב כל קהל ישראל. בנקודה שהמלך מקבל את ההוראות מהתורה, אז כתוב שהמלך אפילו צריך לכבד את לומדי התורה. כשנכנסים סנהדרין, המלך אפילו עומד ומכבד אותם, כי הוא יודע שההכוונה של הדברים באים מחכמי התורה. אצל משה רבינו ואצל מלך המשיח מצינו גם את עניין הנשיא וגם את עניין המלך. בכלל, במשך כל התקופות בעם ישראל היו סנהדרין, היו נשיאים, היו תנאים, המוראים, שהם היו יותר המוח, והיה מלכי ישראל שהם לקחו את ההנהגה והם דאגו לצורכי העם. אצל משה רבינו מצינו דבר נפלא. על משה רבינו נאמר, והיה בישורון מלך. זה משה רבינו, הוא התעסק בכל צורכי עם ישראל, גם צורכיהם הגשמיים. הוא היה לב של ישראל. מצד שני, כל ענייני התורה לכל הדורות כולם הגיעו על ידי משה רבינו. זכרו תורת משה עבדי, הוא נתן לנו את התורה מסיני, הוא לימד את עם ישראל את התורה. כלומר, אצל משה רבינו היה גם לב וגם מוח. גם ככה יהיה אצל משיח. משיח יהיה גם מלך וגם רב. מצד אחד, מכיוון שהוא ישלוט על העולם כולו וינהל את כל העולם, הוא יהיה מלך. לכן הוא נקרא בשם מלך המשיח. לאידך הוא ילמד תורה, הוא יגלה לנו את סוד טעמי התורה ומסתר צפונותיה. לכן הוא יקרא בשם רב. זה מה שאומרים, משה גואל ראשון וגואל אחרון. כשם שבגואל הראשון היה בו גם את תנועת המלך וגם את תנועת הרב, גם במלך המשיח, שנקרא מלך המשיח, מצד אחד כפי שהרמב״ם כותב, הוא ינהל את כל העולם כולו ונערו אליו כל הגויים, אשר יוציאם ואשר יביאם, הנהלת כל העולם תהיה על פי מה שהוא יאמר, ולהידך בו עצמו הוא יגלה לנו את סוד טעמי התורה ומסתר צפונותיה, שזה יהיה חלק הרב שבמשיח.